בוקר טוב, אנחנו פרשת בשלח. ויחזק השם את לב פרעה מלך מצרים, וירדוף אחרי בני ישראל, ובני ישראל יוצאים ביד רמה, אומר לנו רש"י, גבורה גבוהה ומפורסמת. כמה זמן זה החזיק? זה חכם גדול להיות גיבור על כלום. אבל פתאום כשרואים את המצרים רודפים מאחורה, ופרעה הקריב, ויישאו בני ישראל את עיניהם, והנה מצרים נוסע אחריהם, ויראו מאוד, ויצעקו בני ישראל על השם. ויאמרו אל משה, מבלי אין קברים במצרים, לקחתנו למות במדבר, מה זאת עשית לנו להוציאנו ממצרים. אומר החזקוני, ויראו מאוד, של החזקוני, שאלת האבן עזרא גם, מה ראו ישראל לירא כל כך משש מאות רכב, והלא הם היו 60 ריבו, וכולם בני 20 שנה ומעלה, חלוצי צבא, כמו שאמרנו בשנים שעברו, הצטובבו, תנו מכת אש, חמושים עלו בני ישראל, מארץ מצרים, אלא יראים היו להילחם עם אדוניהם. אז איפה נעלמה הגבורה הגבוהה המפורסמת? במה הייתה כל כך מפורסמת הגבורה הגבוהה הזאת? שאם ברגע אחד שהם רואים את האדונים שלהם מגיעים מאחורה, הם יעד שמים את הזנב בין המכנסיים, ורוצים, מתחילים המבילים קברים, ואין פה ואין שם. מה התורה רוצה לומר, ובני ישראל יוצאים ביד רמה, אם בפועל לא היה לזה שום משמעות? ומה רש"י עוד מוסיף לנו פה? רוח גבוהה, מפורסמת. איפה אתה רואה את הדבר הזה בכלל? שאלה ראשונה. את השאלה הזאת לא אני שואל. שואל הרב טייכטל במשנה שכיר. וגם קשה על עיקר העירה שהייתה להם לישראל. וכו' וכו'. והלא לאל מזה, כתיבו בני ישראל יוצאים ביד רמה. ופרש רש"י בגבורה גבוהה מפורסמת. אם כן כבר ראו גבורתם על מצרים, ומה מקום היה לראות עוד מהם? שאלה חזקה. הלאה. שאלה שנייה. ויאמר משה לעם, אל תיראו, התייצבו, ראו את ישועת השם, אשר יעשה לכם היום. כי אשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראות עוד עד עולם. לראותם עוד עד עולם. השם ילחם לכם, ואתם תחר ראשון. אומר, נו, השם ילחם לכם ואתם תחר ראשון, ויאמר השם אל משה, מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל ויסעו. איפה ראינו שמשה צועק אל השם? אומר לנו רש"י, שמכאן אנחנו יודעים שהוא עמד והתפלל. אבל אבן עזרא מפרש, מה תצעק? יש אומרים כי משה צועק אל השם. וזה איננו נכון. כי כבר דיברו לו ויקבדה בפרעה. רק נאמר אל משה שהוא כנגד כל ישראל בעבור שצעקו בני ישראל אל השם. זאת אומרת, עם ישראל צועק אל השם, אבל מה משה רבנו עושה? משה רבנו לא צועק אל השם. מה מצופה מבן אדם שיעשה? עשה תפילה, נכון? איך יכול להיות שעם ישראל מתפלל ומשה רבנו לא? בואו נתקדם. יצאנו ממצרים, נקרא הים, אמרנו שירה. עם ישראל ממשיך במסע. ויסה משה את ישראל מים סוף, ויצאו למדבר שוב, והלכו שלושת ימים במדבר, ולא מצאו מים. לא כתוב ששלושה ימים לא היה להם מים. כתוב ששלושה ימים לא מצאו מים. זאת אומרת, היה להם בכלים, אבל הם מחפשים למלא אותם מחדש. כנראה, הרי לא יכול להיות ש-60 ריבו הולכים שלושה ימים בלי מים ונשארים בחיים. אלא מה היה מדובר? היה מדובר שהיה להם מים בכלים, ולאט לאט המים התמעטו, והם הגיעו ביום האחרון, נגמרו המים. שם הם מתחילים לצעוק. ויבואו מראתה, ולא יכלו לשתות מים עם מרה, כי מרים הם. על כן קרה שמה מרה. ואילונו העם על משה, למור מה נשתה, אין מים, נגמרו המים. ויצק אל השם ויורהו השם עץ, וישלך אל המים וימתקו המים, שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו. אומר פה הכתב והקבלה, מי צעק? כתוב ויצק אל השם, לא כתוב מי צועק. מי בפשט מי צעק? משה, תראו את הכתב והקבלה. ובמדרש שיר השירים, בפסוק שחורה אני ונאווה, שחורה אני במראה שנאמר ואילונו על משה, ונאבה אני במראה שנאמר ויצק אל השם. אומר הכתב הקבלה, נראה מזה כי ויצק אל השם חוזר אל העם, שאחר שהתלוננו נחמו מיד ושבו וחזרו להתפלל אל השם, וכמו סיפה דקרא ושם ניסהו, חוזר על העם שניסה השם את העם. יוצא לפי הכתב הקבלה שמקרה שני שמשה רבנו לא צועק אל השם, ועם ישראל צועק אל השם. איך יכול להיות? מקרה ראשון ראינו כשעם ישראל יוצא, עם ישראל עומד בפני הים, עם ישראל צועק, משה לא צועק, כך אומר אבן עזרא. עכשיו מקרה שני, אנחנו רואים שעם ישראל הולך שלושה ימים אין מים, ביום האחרון נגמרו המים, מתחילים לצעוק אל השם, העם צועק, משה לא צועק. תגידו, זה לא חוכמה כל פעם להביא את הפרשנים, שאומרים שזה לא משה רבנו צועק. נכון, אני בכל זאת עושה את זה, כי בפשט של התורה לא כתוב שמשה צועק. כשמשה צועק, התורה יודעת לכתוב ויצעק משה. עוד מעט נראה את זה. הלאה, בואו נתקדם עוד. תראו מקור שמונה. ויסו כל הדת בני ישראל ממדבר סין למעשיהם, על פי השם, ויחנו ברפידים, ואין מים לשתות העם. שוב פעם, מצוקת מים. וירב העם ממשה ויאמרו, תנו לנו מים ונשתה. ויאמר להם משה, מה תריבון עם עדים, מה תנסון את השם? ויצמא שם העם למים, וילן העם על משה. ויאמר, למה זה ליטונו ממצרים להמית אותי, ואת בניי, ואת מקניי בצמה? עכשיו מה כתוב? ויצעק משה אל השם. או, כשמשה צועק, התורה יודעת לכתוב שמשה צועק. ויצעק משה אל השם למור, מה אעשה לעם הזה עוד מעט וסקולוני? על מה משה רבנו צועק? אומר הרב שטיינמן, משה רבנו לא צועק על המים. משה רבנו צועק על זה שנמצא בסכנת חיים. והנה משה לא ביקש על המים, אלא אמר שהוא בסכנה וחשש מהם עד כדי שפיכות דמים. ובאמת מצינו שהרגו את חור, כשלא רצה לעשות את העגל. היה ממה לחשוש. החשש של משה רבנו לא היה מופרך. אומר האור החיים הקדוש, הנה העניין הוליד התימה. למה יביאם השם אל הניסיון הגדול הזה למות בצמא? וכפי השכל, ישער אדם שדבר זה וכדומה, תוליד הכפירה. ועוד תגדל הקושייה על משה, שבמקום שיהיה זור חלציו בתפילה ובתחנונים, בא בטענה לפני השם עוד מעט וסקלוני. כי לא חשש על צימונם, שיראה שלא חשש על צימונם, ועל מות בני ישראל בצמא, כי הכתוב מעיד כי צמו למים. שאלה גדולה של אור החיים הקדוש. כל ההתנהלות של משה, ביחס להתנהלות של עם ישראל, היא צריכה עיון. עם ישראל נמצא במצוקה וצועק אל השם. ראינו פרשנים שמסבירים, לפחות פשט התורה, משה רבנו לא צועק. ודאי בקריאת ים סוף, אנחנו לא רואים, אנחנו רק רואים, ויאמר השם אל משה, מה תצעק אליי? מכאן למדו זה, אבל מסביר אבן עזרא, לא, זה לא מוסב על משה, זה מוסב על העם. את אותו דבר ראינו, הכתב הקבלה, מסביר בניסיון הבא, עם המים במראה, זה לא משה, זה עם. המקום היחיד שראינו שמשה צועק, זה לא על המצוקה של עם ישראל, זה על הצרה שלו עצמו, עוד מעט וסקלוני. סוף הפרשה, במי אנחנו נפגשים? ויבוא המלאק וילחם עם ישראל ברפידים. והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, וכאשר יניח ידו וגבר המלאק. אומרים לנו חז"ל, אנחנו מכירים את חז"ל, נכון? וכי ידיו של משה עושות מלחמה, אלא בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה, ומשעבדים ליבם לאביהם שבשמיים וכו' וכו'. זה לא הפשט, נכון? בוא רגע נתעכב בפשט. כתוב פה משהו על תפילה? אומר הרשב"ם, מה זה היה הפעולה הזאת של הרמת הידיים של משה רבנו? מקור 13. שכן דרך אורחי מלחמה, כל זמן שרואים הרמת ניסם, מתגברים, וכשהוא מושלח, רגילים לנוס ולהינצח. זה הרמת מורל. הנפת הידיים של משה זה הרמת מורל. זה הפשט. ודאי שאנחנו לא חולקים על מה שחזל אומרים, אבל הרשב"א מצמד לפשט שמופיע בתורה. מן הסתם גם הייתה שם תפילה, אבל אני שואל, למה התורה מציגה את הדברים, אם הייתה שם תפילה, למה התורה מציגה את הדברים בצורה עמומה? יש סיבה שהתורה בוחרת להציג את הדברים בצורה כזו. טוב, אז אנחנו נתחיל לצאת לדרך, אם אתם זוכרים. השאלה הראשונה שפתחנו, ובני ישראל יוצאים ביד רמה, לא יחזיק הרבה זמן מעמד. ברגע שראו את המצרי הראשון רודף אחריהם, קיבלו פיק ברכיים. איפה פה הרוח כבר מפורסמת? השאלה השנייה ששאלנו, עם ישראל פונה צועק אל השם, משה רבנו אף פעם לא צועק אל השם. לפחות לפי הפרשנים שהבאנו. מדוע ולמה? אז בואו נתחיל ונראה את הדברים. תראו, רגע נתקע לי פה. זהו, תודה רבה. תפילה, אנחנו רגע ניכנס לעולמה של תפילה. קראתי לה כותרת של החלק הזה של השיעור, תפילה פנימית לעומת תפילה חיצונית. אל תביא לי, זה בסדר, שב, שב, שב. חזר הכל, הכל בסדר. אומרת הגמרא בברכות, ואמר רב יהודה, שלושה דברים מאריך בהן, מאריכין ימיו ושנותיו של אדם. הנה יש לכם פה, רובכם פה פנסיונרים, אתם עכשיו, איך אתם רוצים להאריך ימים ושנים? שלוש עצות. זה לכולנו, כן? לכל אחד ואחד. המאריך בתפילתו, המאריך על שולחנו, מה זה מאריך על שולחנו? מה, מעמיס? אוכל עוד ועוד ועוד, משמין? אומר רש"י שמתוך כך עניים באים ומתפרנסים. והדבר האחרון, המאריך בבית הכיסא. ניקוי רעלים. ניקוי רעלים. שואלת הגמרא, והמאריך בתפילתו, מעליות ההיא? זה מה שמאריך ימיו של אדם? יש אנשים הולכים לבית כנסת, אם זה טיפה מעבר לזה, מביא להם כל כך הרבה עצבים, זה רק מקצר להם את החיים. לא מאריך להם את החיים. שואלת הגמרא, המאריך בתפילתו, מעליות ההיא? ואמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, כל המאריך בתפילתו ומעיין בה, סוף בא לידי כאב לב, שנאמר תוחלת ממושכה מחלה לב, ואמר רבי יצחק, שלושה דברים מזכירים עוונותיהם של אדם, ואלו הן, קיר נטוי ועיון תפילה, וכו' וכו'. אז איך אתה אומר שמאריך בתפילתו זה מאריך ימיו של אדם? הרי אנחנו רואים שעיון תפילה זה לא טוב. אומרת הגמרא אלו קשיא. עד מעיין בה ועד לא מעיין בה. מה הפשט? מה זה עד מעיין בה? אומר רש"י, תסתכלו איפה שהבאתי אותו, אומר בליבו שתעשה בקשתו לפי שיתפלל בכוונה. זאת אומרת, יש תפילה שהיא מגיעה, כי אנחנו עכשיו יודעים שאנחנו במצוקה. אנחנו יודעים מה צריכה להיות המציאות. עכשיו אין מים, אנחנו יודעים שמה צריך להיות, צריך שיהיה מים. ואז על ידי התפילה מה אנחנו עושים? אנחנו בעצם מכריחים את ריבונו של עולם לבוא ולעשות את מה שאנחנו רוצים שיהיה. זה המעיין בתפילתו. אני חוזר עוד פעם על העיקרון. יש תפילה שהיא לא באה, היא לא פונה לריבונו של עולם מהמקום של אני רוצה להיות קרוב אליך, אלא מתוך מה התפילה באה, ריבונו של עולם אני רוצה שתהיה קרוב אליי. אני יודע איך צריכה להיראות המציאות, ואני מתפלל עליך שתעשה את מה שאני רוצה עכשיו שיקרה. זה ההבדל בין המעיין בתפילתו לבין המעריך בתפילתו. כל השאלה מי מתקרב למי. האם אנחנו מתקרבים אל השם, שזה דבר חיובי, או האם אנחנו מנסים לקרב את השם אלינו, שזה דבר שלילי. למה? כי אומרת הגמרא שמי שמעיין בתפילתו סוף בא לידי כאב לב. תודה רבה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אז אין בקשתו נעשית, אומר לנו רשי. אומר פה הנחלת יעקב, תראו במקור 15. ולפי עניות דעתי נראה. דמעיין דאחה, היינו שמעיין איזה צרכיו צריך לבקש. ואיזה דבר טוב לו. שימו לב, בן אדם מסתכל, הוא יודע בדיוק איך החיים שלו צריכים להיראות עד 120. יושב וכותב את הסרט של החיים שלו עד 120. ואז הוא מגיע, עם התרשים, עם הרשימה הזו, הוא מגיע לריבונו של עולם. ובאמת, אין אדם יודע מה טוב לו. ואין להתפלל רק תפילתו הסדורה מאנשי כנסת הגדולה. או להתפלל סתם, והטוב בעיניך עשה. אין, הרבה פעמים אנחנו יכולים להתפלל על משהו, אבל לסייג את זה ולומר, והטוב בעיניך עשה. ואז, אנחנו בעצם אומרים, ריבונו שלם, אנחנו לא מכריחים אותך. אני רואה בעיניים שלי ככה, אם גם בעיניך זה טוב מצוין, ואם לא, מזל תקשיב למה שאני אז, שתפילתי לא תענה. זה תפילה שמגיעה ממקום, אני לא בא להכתיב לריבונו של עולם, איך המציאות תראה. הלאה, בוא נמשיך. כי הקדוש ברוך הוא יודע מה טוב לאדם, ואז אינו בא לידי מחלת לב. כי כל מה שמגיע אליו, הכל מקבל באהבה, ואומר כל מה דוד רחמנה לתו אביו. והרי יוכל לחשוב שנתמלה בקשתו, כי אפשר דבר זה טוב לפניו. מה שאין כן, כשחושב מה טוב לפניו, כן, הוא יודע הכל, בדיוק איך החיים שלו צריכים להיראות, וכשאין מגיע לו מחשבתו, יש לו מחלת לב. והיינו דקה אמר, עד המעריך הוא מעיין בה, פירוש, שמבקש הרבה צרכיו, הוא מעיין איזה צרכיו צריך לבקש. הוא מרבה בבקשת צרכיו, מה שחושב איזה צרכיו שאין טובים לפי דעתו. זה בוודאי מביאו לידי מחלת לב. אז אני חוזר עוד פעם על העיקרון שאמרנו, במשפט אחד, אנחנו לא מתפללים כדי לקרב את השם אלינו, אנחנו מתפללים כדי להתקרב אל השם. כל השאלה פה, האם אני בא להכתיב לריבונו של עולם מה לעשות, או האם אני בא ואני אומר, ריבונו של עולם, אתה המכתיב ואני זה שמיישר, מיישר קו עם הרצונות שלך. נתקדם עוד צעד אחד, לפני שנחבר את הדברים למה שראינו בהתחלה. ויקרא השם המקום עשה ומריבה, אני במקור 16. ויקרא השם המקום עשה ומריבה על ריב בני ישראל ועל נסותם את השם למור, היש השם בקרבנו עם מים. מכירים את התופעה הזאת שאנשים מנסים את השם? היש השם בקרבנו עם מים. איך מנסים את השם היש בקרבנו עם מים? תכף נענה על זה. מיד הפסוק הבא, ויבוא המלאק וילחם בישראל ברפידים. אומר רשי, למה נשמחה פרשה זו לכאן? למה מיד אחרי שכתוב שעם ישראל מנסה את השם למור, היש השם בקרבנו עם מים, מיד ויבוא המלאק? אומר רשי, שמח פרשה זו למקרא זה, לומר תמיד אני ביניכם, ומזומן לכל צורכם. זה שאתם לא רואים את המציאות ככה, הבעיה היא אצלכם. זה לא אומר שאני לא נמצא ביניכם. ואתם אומרים, היש השם בקרבנו עם מים? מה, אתם בוחנים אותי? איך אתם תבחנו אותי? אם אני אמלא צורכם? כך עם ישראל בחן, האם? כשעם ישראל צועק אל השם, מה הוא מתכוון בצעקה הזאת לעשות? המעיין בתפילתו. הם עכשיו מרגישים שהם חייבים מים. אז אומרים, ריבונו של עולם, אתה חייב לנו. בוא, אתה לא רואה אותנו. היש השם בקרבנו עם מים. אם הקדוש ברוך הוא יענה לבקשתנו, סימן שהוא בקרבנו, כך אמרו עם ישראל. ואם הקדוש ברוך הוא לא נענה לבקשתנו, סימן שהוא לא בקרבנו, אומר להם הקדוש ברוך הוא לא ולא. אני תמיד בקרבכם. משל למה הדבר דומה? משל לאדם שהרכיב בנו על כתפיו, ויצא לדרך. היה אותו הבן רואה חפץ ואומר, אבא, תול חפץ זה ותן לי, והוא נותן לו, וכן שנייה וכן שלישית. פגעו באדם אחד. אמר לו אותו הבן, ראית את אבא? כן, אבא, הילד על הכתפיים של אבא. הוא שואל את הבן אדם שהם פגעו בו, ראית את אבא? אמר לו, אביב, אינך יודע איכן אני? תגיד לי, אתה נורמלי? אני כל הזמן תקופף להרים לך את הצעצועים. כל צדף שאני רואה, שאתה רואה, אתה אומר, אבא, תרים לי. אז אני מרים לך. פתאום ראינו בן אדם, הוא משאל, אתה שואל איפה, אבא? מה עשה? אמר לו, אביב, אינך יודע איכן אני? השליחו מעליו, הוא בא כלב ומשכו. עכשיו, הקדוש ברוך הוא כל הזמן איתנו. אלא למה נראה לנו שהוא לא איתנו? כי אנחנו חושבים שאנחנו יודעים בדיוק איך החיים שלנו צריכים להיראות. וכשזה לא הולך בדיוק כמו שאנחנו רוצים, פתאום מפעפעת בנו איזו תחושה? ריבונו של עולם, אתה לא רואה אותי. ריבונו של עולם, אתה רחוק ממנו. ריבונו של עולם, אתה מתנכל אליי. ובאמת, באמת, איפה אנחנו יושבים? הקדוש ברוך הוא נושא אותנו על כנפי נשרים. אנחנו נמצאים על הכתפיים של ריבונו של עולם. הקדוש ברוך הוא עוטף אותנו כל הזמן. על פי הדבר הזה, אנחנו יכולים רגע להתחיל לענות, מה היה ההבדל בין עם ישראל לבין משה רבנו? אתם יודעים מה, עוד גמרא אחת, ואז נענה. הגמרא מביאה את שיטת רבי יוחנן. הגמרא דנה בסוגיה הלכתית. רבי אליעזר אומר, רבי אלעזר אומר, ספק קרא קריאת שמה, ספק לא קרא, חוזר וקורא קריאת שמה. ספק התפלל, ספק לא התפלל, אינו חוזר ומתפלל. ורבי יוחנן אמר, ולוואי שיתפלל אדם כל היום כולו. איפה מצאנו שיש מחלוקת, ואחד התנאים מתחיל להגיד הלוואי. מה צריך להיות כתוב פה? ורבי יוחנן, מה הגמרא רוצה לומר? ששיטת רבי יוחנן שחוזר ומתפלל. על איך זה כתוב? ולוואי שיתפלל אדם כל היום כולו. תגיד מה זה עכשיו בייחול, בקשות? תגיד, ורבי יוחנן אומר, חוזר ומתפלל. מה זה האמירה הזאת, ולוואי שיתפלל כל אדם כולו? כל היום כולו. חוץ מזה, אם נתפלל כל היום, מתי נעבוד? מתי נאכל? מתי נשען? מתי נעשה את כל הדברים האלה? איך אפשר להתפלל כל היום כולו? יש תורה של רבי נחמן. תורה צדי וב על התבודדות. אני לא ברסלבר. אבל קודם כל, התבודדות, אפשר לקרוא לזה גם חשבון נפש. בסדר, גם החפץ חיים היה עושה חשבון נפש כל יום. אבל יש פה איזה עיקרון שאני רוצה לקחת מרבי נחמן ולנסות, שרבי נחמן לוקח פה על הגמרא ולנסות להשליך אותו אלינו וככה לענות על השאלה שבה פתחנו. תראו מקור 20. וחיזק אותנו וזירז אותנו מאוד מאוד, להתחזק להרבות בהתבודדות ושיחה בינו לבין קונו. ואמר שרצונו שיהיה לנו כל היום כולו בהתבודדות. ולבלות כל היום על זה. חלב כל אדם יכול לקיים זאת. על כן בהכרח לצוות להם, שיהיה להם על כל פנים איזה שעה התבודדות. כי גם זה טוב מאוד. אבל מי שליבו חזק בהשם, ורוצה לקבל עליו עול עבודתו התברך באמת, רצונו שיהיה לו כל היום בהתבודדות. והזכיר אז מאמר חזל, ולוואי שיתפלל אדם כל היום כולו. עכשיו בוא ניקח את הדברים אלינו. יש בן אדם, שכל כולו חי את השם, חי את האמונה, הוא חי את הידיעה שהשם בקרבנו, אין לו שאלה, היש השם בקרבנו עם עין. תנסו רגע לדמיין את משה רבנו הולך 3 ימים, לאט לאט המים הולכים ואוזלים. ביום השני, שלא מגיע מים, ונשאר לנו כבר שליש בקבוק, מה מתחיל להיות אצל אנשים, אצל עם ישראל? מתחיל להיות לחץ, מה היה אצל משה רבנו? השם בקרבנו, מה יש להיות לחוץ? כשיגמרו המים, הקדוש ברוך הוא יביא עוד מים. תנסו רגע לחשוב על בן אדם מאוד שלב ורגוע. יש סיבה שהוא יתחיל לצעוק? לצעוק אל השם? התפילה הכי גדולה, זה שהוא ממשיך ללכת בנחת ובשלווה, ולא נבל מה יהיה מחר. למה לא נבל מה יהיה מחר? כי הוא סמוך ובטוח שמה יקרה. הוא סמוך ובטוח שהקדוש ברוך הוא ידאג בכל צוחחיו. לא סתם בפרשה הזו אנחנו מקבלים את מצוות המן. נכון, יש לנו את מצוות המן. ויאמר השם אל משה, הנני ממטיר לכם, הייתם צריכים לקרוא אתמול פרשת המן. נכון, יש לי פרנסה טובה. ביום השלישי של השבוע של פרשת בשלח, קוראים את פרשת המן, סגולה לפרנסה טובה. עכשיו, מה אני אומר את זה ביום רביעי? מרגישים צביטה. פספסנו. בסדר, שנה הבאה תזכרו את השיעור הזה. ויאמר השם אל משה, הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים. אפשר גם היום? אמשינוב אתה אומר. אצל אמשינוב הברכה תופסת גם היום. הלאה. ויאמר השם אל משה, הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים, ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו, למען הנסנו הלך בתורתים לו. מה זה למען הנסנו? אומר הרשב"ם, מתוך שבכל יום ויום אינם תלויות למזונותיהם אליי, מתוך כך יאמינו בי וילכו בתורתי. כמו שמפורש בפרשת והיה בפרשת עקב, כמו שמפורש בפרשת והיה עקב, היה ענך ויריבך וכו'. מה אנחנו רואים מפה? בפרשת זה לא סתם, כל ההליכה במדבר באה כדי לחזק אצל עם ישראל את הנקודה הזו. אני לא סתם מדבר, אני רגע רוצה, אפשר להשתמש בשם של השיעור הזה של להאמין, אני רגע רוצה להיכנס, קראתי לשיעור הזה התמודדות עם אי ודאות. בוא רגע נוריד את הדברים, לא נשתמש בדברים בשמות מפוצצים של אמונה, זה ודאי מגיע לשם. אבל בוא רגע נדבר על דברים שכולנו מתמודדים איתם. אדם מאוד קשה לו להיות במציאות של חוסר ודאות. מאוד מאוד קשה לו. אדם כל הזמן רוצה לדעת מה יהיה. למה? כי אדם מחפש, אדם, הטבע של האדם זה שהוא צריך להרגיש שהוא שולט במה שקורה. ולכן הרבה פעמים אתה תראה אנשים שמומדים בחוסר ודאות, למשל, חטוף בעזה. יכולת לשמוע לפעמים אנשים, חטוף בעזה שלא נודע בכלל מה קרה איתו. אתה יכול לשמוע לפעמים אנשים, שמה יגידו? אתה יודע מה? אם הוא היה מת, והיה לי את הגופה, כבר עדיף. החוסר ודאות הזה הורג אותי. לא מסוגל להתמודד איתו. לא צריך ללכת לנקודות קצה. עם ישראל עומד. יש להם אפשרות לחזור למצרים, יש להם אפשרות ללכת במדבר. כל פעם שהם התקלו במצוקה, מה הם אמרו? בוא נחזור למצרים. למה? בן אדם מוכן לסבול, ובלבד שלא להיות במצב של חוסר ודאות. כי לפחות ככה הוא מרגיש, גם כשהמציאות היא לא נעימה ולא טובה. גם אז בן אדם מרגיש שמה? אומר, אני מעדיף מציאות לא טובה, לדעת איך להתמודד, לדעת עם מה אני צריך להתמודד, מאשר חוסר ודאות. לפעמים אדם יכול לבוא, ולשפוך שיחו, ואתה רואה, שהוא לא נותן צ'אנס, לחוסר ודאות רגע לקחת אותו למקום טוב יותר. אתה רואה שהוא רוצה לחזור, הוא רוצה, העיקר תגיד לי מה יהיה. או שאני מעדיף לחזור למה שהיה. למצב אפילו רע. רק לא להיות בחוסר ודאות. זה די דבר, עוד מעט אנחנו נראה, ננסה לראות איך יוצרים ודאות בתוך החוסר ודאות. אבל זה טבעו של אדם. כשעם ישראל בא וכל הזמן צועק אל השם, הצעקה לא באה ממקום שאנחנו מתקרבים אליך, אלא זה בא ממקום, ריבונו של עולם, בוא, אנחנו לא מסוגלים עם החוסר ידיעה, אז מתי יבואו מים? תפסיק לשים אותנו במציאות של חוסר ודאות. תראו את הבעל שם טוב, מקור 23. ויצא עם ולקטו דבר יום ביומו. שמעתי בשם ריבש, שיש זכייה לעני, מקור 23, כן? שיש זכייה לעני, שבכל יום יש לו רשות לדבר לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. כי העשיר נותן לו השם יתברך מזונות, בפעם אחת עשירות הרבה. שיהיה די כל ימי חייו. ואינו צריך לגשת לבקש בכל יום מזונות מעת השם יתברך. רק אם הוא צדיק הרבה, ויש לו שכל, שגם כשיש לו מזונות, אם חס ושלום לא ייתן השם יתברך חיות בתוך מזונותיו לפרנסו, לא יועיל כלום. והראיה, חולה שיש לו מזונות ואינו יכול לפרנס את עצמו, באותן מזונות. אבל העני, מחמת דורכו, שאין לו מה לאכול, צריך בכל יום לגשת ולבקש מאת השם יתברך מזונות. נמצא שזוכה העני, שמדבר לפני השם יתברך בכל יום. ועוד, שאני צריך השם יתברך לזכור אותו בכל יום, להזמין לו פרנסתו בכל יום ויום. אבל העשיר, אין השם יתברך צריך לזכור אותו בכל יום, כי כבר נתן לו בפעם אחת על כל ימי חייו. עכשיו זה בראייה שלנו. אבל מה באמת העשיר, כמו שאומר פה הבעל שם טוב, מה באמת העשיר מבין? אין הבדל בינו לבין העני. נכון, סיפרתי לכם כבר את החפץ חיים שהגיע עשיר אחד ללב, ואמר לו, מה זה שברגע אחד הקדוש ברוך הוא יכול לעשות אותי עני? אתה יודע איפה כל הכספים שלי מפוזרים? לא יכול להיות שהמניות שלי ייפלו גם פה וגם פה וגם פה. כשאחד נופל, השני עולה. ככה זה עובד. אמר לו החפץ חיים, גם לשיטתך, אני אלך לשיטתך. אתה צודק. אבל ברגע אחד מה יכול לעשות הקדוש ברוך הוא? לקחת אותך מכל המניות שלך. ופני העשיר חפו. זאת אומרת, משה רבנו מלמד אותנו בכל הסיטואציה הזאת, שמשה רבנו כשיש לו אי ודאות, משה רבנו אין מציאות של אי ודאות. אין אי ודאות. אנחנו כל הזמן נמצאים בוודאות. מה הוודאות? היש השם בקרבנו. אדם ללא אמונה, הוא אדם שמאוד קשה לו לחיות במציאות של חוסר ודאות. אדם עם אמונה, הוא אדם שאין לו מציאות של אי ודאות. הכל, כל הזמן ודאי. אלא עכשיו תגידו, טוב, נו, אז מה? זה עבודה שלנו כל החיים, קודם כל נכון. זה עבודה שלנו כל החיים, לבוא, לראות המציאות, להיות שלווים ורגועים, כמו שמשה רבנו, לא נבהל משום דבר. הוא רואה מצרים מאחורה, הוא רואה ים מקדימה, הוא לא נבהל. הקדוש ברוך הוא אמר לי, סו, אנחנו נוסעים. אין מים? יהיו מים. כשצריך יהיו מים. למה משה רבנו לא מתפלל על המים שהוא צמא, שהיה תור חם הקדוש? אלא על עוד מעט הוסקלוני? כי משה רבנו לא דואג, יהיה מים. באמת, הוא לא דואג. תגידו, מה, אסור להתפלל על צרכים אישיים? אנחנו לא במדרגה של... משה רבנו הגיע למדרגה, ולוואי שיתפלל כל אדם כל היום כולו. כל החיים שלו הייתה תפילה. כל החיים שלו הייתה נביאה אחת של קשר, של חיבור, של קרבה מאוד 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 גדולה להשם יתברך, ראה באספקלריה המהירה. אנחנו לא שם. מותר לנו להתפלל על צרכים אישיים, אבל תמיד כמו שאמר נחלת יעקב, והטוב בעיניך עשה. אנחנו לא באים ממקום של להכתיב לריבונו של עולם מה לעשות, כי אנחנו לא מסוגלים להתמודד עם המציאות של חוסר ודאות. אנחנו מתפלים כדי להרגיש קרובים, כדי שגם בתוך המציאות של החוסר ודאות, ימלא אותנו רגש של ודאות. ואני רוצה לתת עצה אחת. עצה אחת איך מתמודדים במציאות של חוסר ודאות, גם כשאנחנו לא במדרגה אמונית גדולה. הצעה שאנחנו יכולים ללמוד אותה מהתורתנו הקדושה. בואו תראו. ויצעק אל השם ויורהו השם עץ וישלך אל המים וימתקו המים, שם שם לו חוק ומשפט ושם נישאו. אומר רש"י, נתן להם מצוות, פרה אדומה, נכון? דינים, שיתעסקו איתם. אומר הרמב"ן, זה לא הפשט, ואני תמה. למה לא פירש כאן החוקים האלה והמשפטים? אם זה משהו נתן להם? למה התורה לא מציינת את זה? ועל דרך הפשט, כאשר החלו לבוא במדבר הגדול והנורא וצמאון, אשר אין מים שם להם, במחייתם וצורכיהם, מנהיגים אשר ינהגו בהם, אשר אין מים שם, להם במחייתם, וצורכיהם, מנהגים אשר ינהגו בהם עד בואם אל ארץ נושבת. כי המנהג יקרא חוק. וכולי, ויקרא גם משפט. מה בא הרמב"ן לומר? הרמב"ן בא לומר דבר מאוד פשוט. אתה נמצא עכשיו מציאות של חוסר ודאות במדבר? עכשיו הקדוש ברוך הוא נותן לך סדר יום לחוסר ודאות הזה. חוקים ומשפטים, איך להתנהל במדבר. זה הפשט שאומר הרמב"ן. שם שם לו חוק ומשפט ושם נישאו. מה זאת אומרת? אדם נמצא בחוסר ודאות, הדבר הראשון שהוא צריך לעשות, בוא תראה, בוא תחזיר את עצמך למקום, בתחושה, למקום ודאי. מה הדבר הכי ודאי אצל האדם בחיים? הרגלים. הרגלים שלו. מה אתה צריך ליצור לך במציאות של חוסר ודאות? בוא תבנה לך סדר יום בתוך המציאות של החוסר ודאות. תבנה לך הרגלים קבועים כדי לייצר אצלך מה? תחושה של ודאות. אבל מה קורה הרבה פעמים לאנשים במציאות של חוסר ודאות? אין להם כוח לעשות כלום. אין להם, הם לא יודעים. המציאות צריכה להתברר. בוא נראה. נו, ומה עד אז? עד אז הם חיים? בוא תייצר לעצמך מציאות ואי של ודאות בתוך החוסר ודאות. ודאי שאם היינו במדרגה של מוישה רבנו, בכלל לא היינו צריכים את זה. לא צריך כלום. אלא כל כולנו, אלא אין מציאות של ודאות. אנחנו מחוברים לגמרי להשם יתברך. אבל אנחנו יודעים שציבור זה צדיקים, בינונים ורשעים. לא כולם במדרגה. אז ההמלצה בדבר הזה, זה לבנות סדר יום בתוך המציאות של החוסר ודאות. לא צריך להיות במדבר בשביל זה. והאמת, שזה כל עניינם של המצוות. כמה שאדם יהיה בחוסר ודאות, יש דבר אחד שתמיד ודאי לו. בכל מצב ומצב אתה מחויב לשמירת תורה ומצוות. התורה והמצוות הולכות איתנו לכל מקום ומקום, לכל אתר ואתר. יכול להיות שיש פיקוח נפש, אז אתה פטור מהמצווה. גם זאת הלכה. אבל אם אתה לא בפיקוח נפש, תמיד החיים מורכבים, זה לא משנה איפה תהיה. החיים היהודיים יוצרים לנו תמיד אי של ודאות בתוך חוסר ודאות. אולי בגלל זה אומר שלמה המלך, סוף דבר הכל נשמע. את אלוהים יראה ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. האמת, שאדם חי באשליה שהוא חי בוודאות. אנחנו לעולם לא יודעים מה יקרה. אנחנו לעולם לא יכולים לדעת לאן הדברים ילכו. אלא אדם יוצר לו אשליה מסוימת, שאצלו הכל יהיה בסדר, והדברים יהיו כך וכך. עד שפתאום הדברים לא הולכים בדיוק כמו שהוא רוצה. אז זה אומר, הסבא מנוברדוק במדרגת האדם. תראו מקור 28. וזה שאמר, סוף דבר הכל נשמע. את אלוהים יראה ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. ביורו, סוף דבר. כל האמור עד כה שהעולם הבל, מה שנאמר בקהלת, הבל הבלים הכל הבל, מתי נשמע הדבר? בחוש, ויכיר את האבל בעצם כמות שהוא. מתי באמת תבין שהכל שטויות? מתי תבין? מתי? רק בעת שאת האלוקים יירב את מצוותיו שמור. בעת שמתרחק מכל המפסידים, רק אז מרגיש שרק התורה היא החיים והטוב. למה? כל שאר הדברים, שום דבר לא ודאי. נכון? פעם אחת בן אדם שמח, פעם אחת בן אדם עצוב, פעם אדם עשיר, גלגל מסתובב בעולם, ופתאום הוא צונח. יש המון המון שינויים בחייו של אדם. אבל יש נקודה אחת ודאית בתוך החיים שאנחנו נמצאים. זה מה? התורה והמצוות. היא החיים והטוב, אין לו שום נגיעה לזוז ממנה. והפכה הוא המוות. כמו שאמרו, רשעים בחייהם קוראים מתים. חיים באשליה, שיש להם ודאות, ויש להם פה, ויש להם שם. ורק אז, אחר העירה ושמירת התורה, רואה כי זה כל האדם. לא כמו שאדם סובר שהתורה היא צירוף לאדם, ויש אדם חוץ מן התורה. יש את התורה ויש אותנו. לא, לא כן הדבר. אלא התרחקות מן התורה פועלת על האדם, שיאבד את צורת האדם לגמרי ונעשה חיה. ולא כחיה שאינה מזקת, אלא כחיה המזקת. ורק התורה מכשרת את האדם להיות אדם. הנקודה הזאת היא מאוד מאוד חשובה. כשאנחנו מגיעים למציאות שאנחנו לא שמחים בה, שלא רצינו אותה, אנחנו מיד מיד צריכים להיכנס למנגנון הזה שהקדוש ברוך הוא נתן במדבר. הוא נתן להם חוקים ומשפטים, הוא נתן להם, רש"י כותב, למען אנסינו ילך בתורתי על המן, אם ישמרו מצוות התלויות בו. הוא יצר להם מסגרת ודאית בתוך המדבר. והמסגרת הוודאית היחידאית שיש כאן בעולם, זה החובה לשמירת תורה ומצוות. זה נכון שאדם יכול ליצור לעצמו מסגרת בתוך האי ודאות שלו. הוא יעשה כושר כל יום, וארוחת בוקר מתי צריכה להיות, ולאן הוא הולך, גם בתוך המציאות של החוסר ודאות, אל תפסיק את החיים. אבל דברים לא יכולים, לפעמים כושר כל יום. ואם הוא פתאום לא מרגיש טוב, אז הוא צריך לוותר את זה. בקיום תורה מצוות זה לעולם, אין לך אפשרות. זאת אומרת, גם אם הגעת למציאות, אז ההלכה יש לה מה לומר במציאות הזו. זה יוצר מקום מאוד מאוד ודאי אצל האדם. לפי זה נוכל לענות. באמת, עם ישראל יצא ביד גבורה, ביד רמה, רוח גבוהה מפורסמת. אבל ברגע שהם הגיעו למצב של חוסר ודאות, הכל השתבש. הם לא ידעו ממינם ומשמאלם. ואמרו, וירו, התחילו לירה. הם לא ידעו איך להתמודד עם המציאות הזאת. הם העדיפו לחזור למצרים, ולא לעמוד בתווך בין הים לבין המצרים. משה רבנו זה לא שלא מתפלל, אלא משה רבנו חי את התורה, חי את ריבונו של עולם. הוא לוואי שיתפלל לאדם כל היום כולו. זה משה רבנו. ולכן משה רבנו הרבה פעמים, אנחנו, התורה לא מציינת שהוא צועק, כי כל החיים שלו היו תפילה אחת גדולה. לעומת זאת העם, היה צריך לצעוק. ומה הוא צעק? הוא צעק מתוך עיון תפילה. ריבונו של עולם, אנחנו רוצים שיהיה ככה וככה. הרבה פעמים הקדוש ברוך הוא נענה להם. אנחנו צריכים ללמוד מזה, שגם אנחנו לא במדרגה של משה רבנו, התפילה לא צריכה לבוא ממקום של עיון תפילה. את צריכה לבוא ממקום של אנחנו מתקרבים אליך, ולא אתה בא ומתקרב אלינו. הרצון לקרב את השם אלינו, זה הרצון לברוח ממציאות של חוסר ודאות. אנחנו לא בורחים ממציאות של חוסר ודאות, אלא אנחנו לומדים להתמודד עם מציאות של חוסר ודאות. והדרך להתמודד, זה לחפש את הוודאות, בתוך החוסר ודאות. שיהיה לכולנו שבת שלום.